בסדרה שלנו. אלה מכם שהייתם איתנו בשבוע שעבר, אנחנו למדנו את פרק כ' ובעיקר הפסוקים בפרק כ' לא סיימנו, אנחנו נסיים את פרק כ' הבוקר, אבל אז חשבנו ביחד על ערי המקלט וערי הלווים שאלוהים ציווה את יהושע לבנות וגם לחלק. אז ראינו שערי המקלט אפשרו לאותם האנשים שבשגגה הרגו, הם יכולים להימלט לערי המקלט ושם להיות מוגנים על ידי זקני העיר, אבל כמובן רחוקים מהמשפחות ומהעיר שלהם. ראינו שדרך ערי המקלט וגם ערי הלווים שרואים את רוחב ליבו של אלוהים, שאלוהים בעצם עושה את הצדק אבל גם את המשפט שלו. ראינו גם שאלוהים בחוכמתו אפשר ללווים לא לקבל נחלה אחת, אלא להיות בערים בתוך העם. אם אתם זוכרים, היה להם 48 ערים שהם חיו שם בתוך העם, על מנת קודם כל למלא את תפקידם ככהנים, ובעיקר גם ללמד את תורת אלוהים לעם ישראל. גם בסוף ראינו שלא רק שאנחנו רואים כאן את הצדק האלוהי, אבל אמרנו שבמשיח, בישוע, אנחנו רואים את הצדק האולטימטיבי של אלוהים. אנחנו רואים את הצדק האולטימטיבי של אלוהים בכך שישוע במותו ותקומתו סיפק לנו מקלט מהחטאים שלנו, שאנחנו יכולים להגיע לשם ולהיות מוגנים בפני זעמו של אלוהים. היום אנחנו נסיים את פרק כ"א, את שלושת הפסוקים האחרונים, ואנחנו נמשיך גם בפרק כ"ב. אז אנחנו רוצים לקרוא קודם כל את שלושת הפסוקים האחרונים של פרק כ"א בספר יהושע. שימו לב מה אלוהים אומר לנו בפסוקים האלה. ויתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירושה וישובו בה. וינח אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם מכל אויביהם, את כל אויביהם נתן אדוני בידם. לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אל בית ישראל, הכל בא. שלושת הפסוקים האלה לפי כמה וכמה פרשנים מייחסים חשיבות רבה לשלושת הפסוקים האלה. הם בעצם רואים בשלושת הפסוקים האלה לא רק מין סיכום של הספר יהושע, אלא דווקא רואים שהפסוקים האלה הם החשובים ביותר בספר יהושע. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אמנם, ואם כן, מדוע דווקא שלושת הפסוקים האלה קיבלו חשיבות כל כך גדולה? אז כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים שאנחנו לומדים את הכתובים, נורא חשוב לשים לב קודם כל לכל מילה והמשמעות שלה, ובמיוחד לשים לב למילים שהם חוזרים על עצמם. אז קודם כל אנחנו רואים כאן בפסוקים האלה שבכל אחד משלושת הפסוקים מופיע השם אדוני. עכשיו אנחנו יודעים שכל פסוק בכתוב באופן ישיר או לא ישיר בוודאי מדבר על אלוהים, על אופיו, על מעשיו, על טובו. אבל כאן בשלושת הפסוקים האלה דווקא יש לנו את השם של אלוהים במפורש. אז זה כבר אומר לנו דבר חשוב. אומר לנו שאכן אלוהים לא רק שהוא במרכז של הפסוקים האלה, אלא שאלוהים הוא השחקן הראשי בפסוקים האלה. אנחנו רואים בפסוקים האלה שאלוהים הוא נאמן, אנחנו רואים שהוא זה שנותן את הניצחון לעם, אנחנו רואים שהוא גם האל שמקיים את ההבטחות שלו כפי שהוא נתן. שנית, מה שמעניין בפסוקים האלה זה שלשים לב לפעלים שיש לנו בפסוקים האלה. שלוש פעמים, כמו שאמרנו, מופיע אלוהים, אבל עם פועל של נתן. גם דרך אגב, פסוק 44 שאומר, וינח אדוני, משמע שאלוהים נתן מנוחה לעם. כך שגם בפסוק 44 אנחנו רואים שאלוהים הוא זה שנותן. פסוק הראשון מתחיל בפועל, אומר, ויתן אדוני. פסוק השני, כפי שהזכרתי, מתחיל עם נתן אלוהים, אבל גם מסתיים בכך שאומר לנו נתן אלוהים. והפועל הרביעי הוא בפסוק האחרון של הפרק, אשר אומר לנו שדבר לא נפל מכל מה שאלוהים דיבר. הפסוקים והפעלים האלה דווקא מחזירים אותנו למבוא של ספר יהושע. כבר ראינו בפסוק השני של הספר, כלומר בפרק הראשון, בפסוק השני, את דבריו של אלוהים. שימו לב למה אלוהים אמר אז, אם תפנו לפרק הראשון, פסוק 2. אלוהים אומר לו, משה עבדי מת, ואתה קום, שאומר את זה ליהושע, עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן, אשר אנוכי נותן להם, לבני ישראל. בוודאי ששמתם לב לפועל נותן, שאלוהים אומר בהתחלה שאני נותן, אנוכי נותן להם. ובפסוקים האלה שקראנו הבוקר אנחנו רואים שאת מה שאלוהים אמר והבטיח הוא אכן גם מקיים. גם בהמשך המבוא בספר יהושע, אלוהים גם נתן הבטחה אישי ליהושע, לא רק לעם אלא דווקא באופן אישי ליהושע. ושם בפסוק 5 של פרק א' הוא אומר לו את הדברים האלה. אומר ליהושע, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. את ההד של ההבטחה האישי הזאת שאלוהים נתן ליהושע, אנחנו שומעים בפסוק 44 שקראנו הבוקר. אומר, ולא עמד איש בפניכם מכל אויביכם, את כל אויביכם נתן אדוני בידם. אלוהים עמד בהבטחתו, גם כאשר יהושע והעם נפלו וחטאו וגם כשלו. אבל בגלל ההבטחות של אלוהים ונאמנותו לדבריו, אלוהים לא הרפה, לא זנח וגם לא עזב את יהושע ואת העם. עד הפסוקים האלה שבו אנחנו רואים שאכן הארץ נכבשה, ותכף נראה גם את המנוחה שמגיע בהתאם. אלוהים תמיד נאמן להבטחותיו. ובכן, כשאנחנו הסתכלנו על המילים ועל הפעלים, מה בעצם אומרות לנו העובדות האלו? אני חושב שזה ברור שכותב הפסוקים האלה יהושע רצה לוודא שהעם אז ואנחנו שהיום קוראים את הדברים האלה יודעים בוודאות שכל מה שהעם זכה בשבע שנים של מלחמות היה למעשה מעשיו של אלוהים. לא העם ניצח ולא העם לקח וחילק את הערים, אלא דווקא אלוהים נתן בהתאם לכל מה שהוא הבטיח. אני אהבתי גם את הסדר של הדברים בפסוקים האלה שקראנו. הסדר של הפעלים, כי בסדר הזה אנחנו רואים קודם כל מדובר על מה שאלוהים נתן, ורק בסוף הוא מזכיר את מה שהוא אמר. אנחנו יודעים שלעיתים אצלנו המעשים שלנו במקרה הטוב נגררים איכשהו אחרי מה שאנחנו אומרים או מבטיחים. אבל לא כך עם אלוהים. אלוהים עושה את כל מה שהוא הבטיח. ודבר אחד לא נפל מכל מה שהוא הבטיח. אבל אנחנו גם בצדק אולי צריכים לשאול את עצמנו, אז אם אלוהים נתן ואלוהים עשה, אז איפה האחריות של יהושע והעם? וזו אכן השאלה המתבקשת. הרי יהושע והעם היו אלה שנלחמו. הם היו אלה שבהנהגת יהושע תכננו את המערכות שראינו. הם אלה שחילקו את הארץ לשניים. הם אלה שסטרטגית חשבו לכבוש קודם את יריחו ולמצוא איזשהו מסדרון מערבה, ובכך לחלק את הארץ לחלק הדרומי והצפוני, ואז לכבוש את החלק הדרומי, ואז להמשיך צפונה ולכבוש את צפון. אז שם, אם אתם זוכרים, גם נתקלו בסוסים ומרכבות בפעם הראשונה. אז אם אלוהים נתן, איפה האחריות של יהושע והעם? ואכן, אנחנו יודעים גם מה התשובה. כבר ראינו את ריבונותו של אלוהים מצד אחד, אשר הוא שולט על הכל, אבל גם ראינו שלאורך הספר אלוהים נותן לעם את החוכמה לכבוש את הארץ. אלוהים בטובו בחר לעשות את רצונו דרך יהושע והעם. ולכן ריבונותו של אלוהים, כפי שראינו בעבר, הוא לא תירוץ לעצלנות, אלא דווקא זה עידוד עבורנו לעשות את מה שאלוהים הבטיח שהוא יעשה. לכן, בכל פעם שאלוהים נתן את הניצחון, העם לקחו ונלחמו ועשו כפי שאלוהים ציווה אותם. אנחנו גם ראינו לאורך הספר שלעיתים גם אלוהים נתן להם את הניצחון בדרך אל טבעי, לפחות מבחינה אנושית. ראינו את זה בנפילת חומות יריחו, ראינו את זה כאשר יהושע אמר שמש בגבעון דום וירח באיילון, בעמק איילון. ראינו את ההשלכות של האבנים הגדולות מהשמיים נגד האמורים. כלומר, אנחנו רואים שאלוהים לא רק נתן ועזר, אלא לעתים גם אלוהים פעל באופן על טבעי. כל אלה והדברים שאמרנו לנו, שאומר לנו הפסוקים שקראנו, הם אכן עדות והוכחה לנאמנותו של אלוהים, לבריתו וגם להבטחות שלו. אבל גם בכך שאלוהים בטובו משתמש בנו כאלה שעובדים בשותפות יחד איתו במלכותו. הבטחות האלה נותנות לנו תקווה. כי אנחנו יודעים שאותו אלוהים אשר הבטיח ליהושע והעם שהוא לא ירפה ולא יעזוב, הוא הבטיח גם את הדברים האלה לנו ועבורנו. אתם יודעים ש בדרך כלל, הדברים האחרונים שאדם אומר לפני מותו הם הדברים החשובים אולי ביותר. אנחנו יודעים את הדברים האחרונים שאמר ישוע. מתי בפרק האחרון, בפסוק האחרון, אומר לנו, או בפסוקים האחרונים, אומר לנו את הדברים שישוע אמר לפני עלייתו למרום. ושם הפסוק האחרון אומר, הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. זה אכן ההבטחה שישוע נתן לנו. איזו הבטחה נפלאה זאת, שאנחנו יודעים שישוע לעולם לא עוזב אותנו, ולא משנה מה עובר עלינו. גם אם יש פחד מהוריקיין או צונמי, אלוהים לעולם לא עוזב אותנו. אבל חוץ מהבטחות האלה בהמשך, יש גם היפרדות וגם הישרדות. היפרדות וגם הישרדות. כעת אנחנו יודעים שהמלחמות נגמרו, השבטים סיימו וקיבלו את נחלתם, והגיע הזמן לשתיים וחצי שבטים להיפרד ולחזור אל האוהלים שלהם ואל המשפחות שלהם. תקשיבו למה שאומר יהושע בארבע פסוקים הראשונים של פרק כ"ב. נקרא את פרק כ"ב, ארבעה פסוקים הראשונים. אז יקרא יהושע לרובני ולגדי ולחצי מטה מנשה, ויאמר אליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ואתה הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו ולכו לכם לאוהליכם אל ארץ אחוזתכם אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן. יהושע לא רק חילק את הערים בין השבטים, אלא הוא גם חילק מחמאות לשבטים האלה שהיו אמורים לחזור לבתיהם. יהושע גם, כמובן, כמו שכתוב וראינו, הוא גם חילק את השלל בין השבטים. יהושע אומר להם שהם שמרו את כל מה שציווה להם אלוהים דרך משה, והם גם שמעו בקולו של יהושע במשך כל אותם שבע שנים. אנחנו לא יודעים או לא בטוחים איך היו היציאות, אבל כנראה בוודאי ובוודאי לא היה להם אפטר במשך תקופה ארוכה כאשר הם נלחמו עם אחיהם. השבטים האלה הראו את האחדות שצריך להיות בתוך עם של אלוהים. זה לא היה נכון שהם ישבו בבתיהם ובמשפחותיהם ויתנו לאחיהם להילחם כדי לכבוש את הנחלה שהם כבר קיבלו לפניכם. אנחנו גם יודעים שכעם אלוהים וגם כנבחריו עלינו להיות מאוחדים כגוף אחד. לא רק בברית החדשה אלוהים מצווה אותנו להיות גוף אחד ולשאת את המסע אחד של השני, אלא את העיקרון החשוב הזה אנחנו מוצאים גם בתנ"ך. בכלל, אנחנו יודעים שכל העקרונות שאנחנו מוצאים בברית החדשה הם אכן משורשים בדרך זו או אחרת בתוך התנ"ך. ואכן, שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה, יחד עם שבטים אחרים, סיימו את המשימה שהוטלה עליהם ביחד, וכעת הם יכולים לחזור למשפחותיהם. אבל יהושע כאיש אלוהים וכמשרתו של אלוהים לא משחרר אותם לפני שהוא מעודד אותם, הוא אולי אפילו מפציר בהם לשמור את מצוותיו של אלוהים ולאהוב אותו בכל ליבם. גם הדברים שיהושע אומר לשבטים האלה הם מלאים בפעלים. שימו לב למה שהוא אומר להם בפסוק 5 ושימו לב לפעלים שם. בפסוק 5 של פרק כ"ב יהושע אומר כך: רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, לאהבה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז הנה הרשימה של הפעלים: לשמור, לעשות, לאהוב, ללכת, לשמור ולהידבק. השבטים האלה בטח חשבו שהמלחמה נגד הכנענים היה קשה. אבל כעת הם מבינים את האתגר הגדול העומד בפניהם. דווקא בעת שכבר אין מלחמה והחיים חוזרים לשגרה. גם כעת הם נדרשים להיות נאמנים לאלוהים שהוא תמיד נאמן. הם מצווים להיות נאמנים בשמירה של המצוות של אלוהים. הם מצווים ללכת בדרכו, לאהוב אותו בכל מה שיש להם, בכל כוחם. ואנחנו יודעים מחיים שלנו שזו לא משימה קלה. את זה אנחנו יכולים להעיד מהניסיון שלנו, ואני בוודאי יכול להעיד גם מהניסיון שלי. זו מלחמה מסוג אחר מאשר נלחמו השבטים נגד עמים של כנען. פרשן אחד, או אני חושב שהוא היסטוריון גם, אומר דבר מעניין. אומר שלעיתים עמים מפסידים בזמן של שלום את מה שהם הרוויחו וזכו בהם בעת מלחמה. עמים מאבדים את מה שזכו בזמן המלחמה דווקא בעת של שלום. לצערנו אנחנו מוצאים את האמת הזו בהרבה מקומות, אולי בעיקר דווקא ביבשת של אירופה. אנחנו יודעים שהרפורמציה החלה שם בגרמניה ובשוויץ, ולאחר מכן בסקוטלנד והולנד ובמקומות אחרים. אבל אחרי רדיפות רבות, בהמשך אחרי המלחמות שהיו במאה ה-20, כולל המלחמה הקרה, אנחנו רואים היום את מצב הרוחני של היבשת אירופה. אבל אנחנו גם יודעים שגם להם, כמו גם לנו, יש תקווה בגלל המשיח. ואני מקווה שגם היבשת הזו תלמד דווקא בימים האלה לנצל את ההזדמנות הנפלאה שאלוהים סיפק להם בכך שיש פליטים רבים בארצותיהם. הם אכן יכולים להיות ערי מקלט עבור הפליטים. אבל אחרי שיהושע מעודד ומצווה אותם לשמור, לקיים ולאהוב את אלוהים או את מצוות אלוהים ואותו, הוא מברך אותם ומשחרר אותם לחזור הביתה. אפשר לדמיין בקצת את הרגע המרגש הזה. הגברים האלה נלחמו זה בצד זה. הם היו אחים לנשק. הם עברו חוויות מקוננות ואתגרים לא קלים ביחד. הם בילו ביחד יום ולילה. הם ראו את כוחו של אלוהים. הם ראו את עוצמתו של ידו של אלוהים בכיבוש הארץ. גם מול הענקים שהם נלחמו איתם. וכעת הם נפרדים מהם אחרי תקופה לא קצרה, ונהר מפריד או יפריד ביניהם. ללא ספק היו שם הרבה חיבוקים ואולי גם קצת דמעות. יש משהו בשירות צבאי ובמלחמה אשר מחבר בין לוחמים ואחים לנשק באופן שלא מוצאים במסגרות אחרות. כמו שאמרנו, לעתים האתגרים הם דווקא בזמן של שלום. אז גם כאן יש לנו אבל, איזושהי מילה נוראית. לא עובר זמן רב ורמת המתח עולה בסולם הריכטר לדרגה של 8.1, כמו שיש היום, ברעידה שהייתה לא מזמן. השבטים בצד המזרחי של נהר הירדן מחליטים לבנות מזבח. מזבח שבפסוק 10 נאמר לנו, מזבח גדול למראה. לא סתם מזבח, אלא מזבח גדול מאוד. אמנם נהר הפריד בין השבטים, אבל זה לא מנע מהשמועה ומהידיעה להגיע לצד המערבי. והם אכן שמעו על הדבר, ומיד הם התאספו מכל המקומות דווקא בשילו, במקום שממנו יהושע שלח את השבטים אל בתיהם, במקום שהיה ארון של אלוהים. בשילו הם מחליטים לצאת למלחמה, לא פחות ולא יותר. עכשיו תנסו שוב לדמיין את מה שהתרחש שם. רק לפני זמן קצר הם נפרדו כאחים לנשק, אירוע שקשה לשכוח. הם חוזרים בברכתו של יהושע והעם לבתיהם, אחרי שהם סייעו מאוד לאחיהם במלחמה. וכעת הם מכריזים מלחמה על האחים שלהם. מה עובר בראשם ובליבם של הלוחמים האלה? מה שמעניין יותר זה המהירות הכל כך גדולה שבה הם היו מוכנים לצאת למלחמה נגד אחיהם, אפילו בלי לחשוב פעמיים. השאלה היא, מדוע הם היו כל כך מוכנים לצאת למלחמה נגד אחיהם בכזו מהירות? והתשובה היא, כבוד של אלוהים. כבוד של אלוהים. זו הסיבה שהם היו מוכנים לצאת למלחמה לא רק נגד אחיהם, אלא נגד אחיהם שלא מזמן הם נפרדו מהם, וגם הם מעשו אפילו במלחמה, אבל היו מוכנים שוב לשאת נשק. הם אמנם אהבו מאוד את אחיהם בצד המזרחי של הירדן, אבל הם לא היו מוכנים לוותר על כבודו של אלוהים. לכן הם היו מוכנים לשאת נשק שוב, והפעם נגד אחיהם שנלחמו יחד. הם ראו במעשה של בניית המזבח לא פחות מאשר מרד נגד אלוהים. יש דברים שאין פשרות, ואסור לנו להתפשר עליהם. וכבוד אלוהים עומד בראש הרשימה. לא כבוד האישי שלנו, אלא כבודו של אלוהים. אך תודה לאל שהם מחליטים קודם כל לברר את העניין לבני שהם מסתערים על אחיהם. הם מחליטים לשלוח משלחת מכובדת, בראשו עמד פנחס, שהוא היה הכהן, ראש המשלחת, ונציג אחד מכל אחד מעשרת השבטים. והם באים והם אומרים לאחיהם, מה עשיתם ואיך אתם מעיזים למרוד נגד אלוהים ולמעול בו? והם ממשיכים ושואלים אותם, האם לא הספיק לנו חטאי העבר? וואו, תודה רבה, זה טוב. המעשה בעיניהם היה כל כך חמור, שהם אפילו היו מוכנים לתת להם חלק מהנחלה שלהם בצד המערבי. הם אמרו להם שאם ארץ שבה אתם חיים טמאה היא, אז תבואו בצד שלנו, בצד שאלוהים נתן לנו, ותחיו שם יחד איתנו. זו הצעה מאוד נדיבה, בהתחשב ששניים וחצי השבטים בצד המזרחי היו שבטים מאוד גדולים, עם צאן ובקר רב. אבל הם, תשעה וחצי השבטים האחרים, היו מוכנים להביא את אחיהם ביחד איתם, על מנת שהם לא יתרחקו מאלוהים. אני חושב שזה מדהים לחשוב את ההצעה הנדיבה שהם היו מוכנים לתת. לא רק להילחם אם צריך, אלא גם לתת אם צריך. דברי המשלחת נאמרו מתוך דאגה, אבל נאמרו בתוך אהבה. וזה מה שאומר לנו שאול באפסים, לדבר את האמת באהבה. הם סיימו את הטיעונים שלהם בכך שהסבירו לאחים שלהם שהחטא שלהם עלול להשפיע על כל העם. הם הזכירו את החטא של אחן אשר לקח ממה שהיה חרם, ובפסוק 20 הם אומרים, הלא אחן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל עדת ישראל היה כסף, והוא איש אחד לא גבה באבונו. אנחנו לא חיים בחלל. אנחנו שותפים. אנחנו גוף אחד, אנחנו גוף המשיח. ולכן, כאשר יש חטא במחנה, עלינו לטפל בחטא באהבה וגם בדאגה. לכן אלוהים נותן לנו הנחיות מאוד ברורות איך לסייע לאח או אחות שנמצא בחטא וממשיך בחטא. זה מה שעשינו כזכור עם סרגי גוטהארט, אשר בסופו של דבר נאלצנו כקהילה להחרים אותו. אנחנו צריכים להמשיך ולהתפלל שאלוהים ישתמש בחרם בכדי להחזיר אותו אליו בחזרה בתשובה אמיתית. אבל בסיפור הזה, כמו שאומרים, סוף טוב, הכל טוב. לשמחתנו, במקרה הספציפי הזה, הדברים הסתיימו בטוב. כאשר אנחנו מוכנים לעשות את הדבר הנכון, וכאשר אנחנו מוכנים לשלם גם את המחיר, אלוהים מכבד את הרצון הזה. נציגי שניים וחצי שבטים אמרו שהם בנו את המזבח לא כמזבח כדי לעלות עולים, עולות, לא כמזבח לעשות קורבן, אלא דווקא כמזבח של זיכרון. הם אמרו שחשוב לנו שילדינו וצאצאינו ידעו שגם לנו יש חלק לא רק בעם ישראל, אלא גם באלוהי ישראל. ולכן בנינו את המזבח הזה כזיכרון לילדינו. ואז הם מסיימים את דברי ההסבר שלהם בכך שמציינים בפסוק 29 ואומרים, חלילה לנו למרוד באלוהים. חלילה לנו למרוד באלוהים. הדבר היטיב בעיני פנחס ונציגי השבטים, ופנחס עונה שידענו כעת שאלוהים איתנו. ידענו כעת שאלוהים איתנו, ושאתם לא מעלתם ולא מרדתם באלוהים או נגד אלוהים. בידיעה המשמחת הזו הם חצו את הנהר, גם הם חזרו לבתיהם ודיווחו לאחים שלהם על המפגש. כמו שאמרתי, סוף טוב, הכל טוב. אז לסיכום, אנחנו רואים שאחרי שלוחמי שבט ראובן, גד וחצי שבט מנשה חזרו הביתה, הם בנו מזבח גדול בצד שלהם. הדבר על פניו היה נראה כמרד נגד אלוהים. וזה במיוחד אחרי אותם האזהרות שיהושע הזהיר אותם. בניית המזבח בעיני ישראל נראה כמעשה נגד אלוהים. ולכן הם התאספו כדי לצאת למלחמה. אבל לפני שיצאו נגדם, הם החליטו בחוכמה רבה לשלוח משלחת כדי לבחון את הדברים. ואני חושב שגם אנחנו נעשה טוב לפני שמסתערים על אחרים, לבדוק את העובדות איתם לפני כן. במקרה של יהושע והשבטים בגדה המזרחית, הסתבר שהם אכן בנו את המזבח מתוך מטרה טובה ולא כנגד אלוהים. נציגי ישראל ופנחס, כמו שראינו, דיברו את האמת באהבה. וזה מה שגם אנחנו מצווים לעשות, לדבר את האמת באהבה. אבל הם גם היו מוכנים לשלם מחיר, אם היה צריך, למען כבודו של אלוהים. האם גם לנו היום כבוד האלוהים כל כך חשובה שאנחנו מוכנים לשלם מחיר, גם אם זה אומר לעתים לצאת נגד אחינו, על מנת לשמור על כבודו של אלוהים? אני מקווה שכן. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו